בהמשך למה שדיברנו פה בשבוע שעבר. ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם לאפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם. אז כתוב על זה בגמרא, הגמרא במגילה, לא מאסתים בימי יוונים ולא גאלתים בימי נבוכדנצר לחלותם בימי המן, לאפר בריתי איתם בימי פרסיים. זה מתכוון לגלות שלנו, כי אני השם אלוקיהם בימי גוג ומגוג. כל פנים, הפסוק הזה מדבר על הגלויות, וכל הגלויות כולם, כל הגלויות כולם כתובות פה, לא מאסתים, לא גאלתים לחלותם, לאפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם. בפסוק כתוב, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם. אז עומד על זה המרשו. בימי יוונים לא היינו בארץ אויביהם. בימי יוונים, אז כל מה שקרה, קרה פה בארץ. אז הוא שואל, איך ניתן, איך אפשר לפרש את הפסוק על ימי יוונים? הפסוק מדבר על בהיותם בארץ אויביה. אז הקושי הוא, זה הרי ברור, כן? זה הרי ברור שעצם הגלות היא בעובדה שאנחנו נתונים תחת אחר. זה בוודאי שאנחנו נתונים לשליטתם. אבל אם כתוב בפסוק משהו מיוחד, מסוים, שחוץ מכל הדברים כולם, אז אנחנו גם נמצאים בארץ אויביה. בימי יוונים, אז אנחנו מובן, היינו בשליטתם, אבל קרה כאן משהו בארץ שנשתנה שמה מארץ שהיא ארץ שלנו להיות ארץ אויביה. על פי דין קיימלן שאין קניין לעקום, אין קניין לעקום להפקיע את הארץ מקדושתה. וכאן מדובר כבר אחרי קידוש שני, אחרי קידוש שני לכולי עלמא קידשה לעתיד לבוא, ואין שום אפשרות להפר את זה. זה היה כבר אחרי קידוש עזרא, שבאו וקנו את ארץ ישראל וכבר נתקדשה בקדושה שנייה, והארץ היא ארץ, הארץ היא ארץ ישראל. ויש כאן משהו בפני, משהו במסוים, חוץ מהעובדה שאנחנו היינו נתונים לשליטה, אז הארץ נשתנתה להיות ארץ אויביה, עם זה שאין קניין לעקום להפקיע. בגלות הראשונה, אז בטלה קדושת הארץ, כמו שכתוב, קדושה ראשונה קידשה ולא קידשה לעתיד לבוא. אבל ירושה שנייה, ככה קיימלן להלכה, שירושה שנייה יש להם, שלישית אין להם. משום שירושה שנייה, כך כתוב להלכה. ירושה שנייה, אז קידשה וקידשה לעתיד לבוא. היא קידשה לעולם. אז נתקדשה הארץ לעולם ועד בקדושה שקידש עזרא. שבאו. זה היה הרבה זמן אחר כך. כמה עשרות שנים אחר כך. והארץ כבר הייתה ארץ שאי אפשר היה להפקיע אותה מאיתנו. ובכל זאת זה נקרא, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם. זאת אומרת, קרה כאן משהו, חוץ ממה שקרה לנו, קרה משהו לארץ. כמו שאמרתי, אנחנו ממשיכים קצת את מה שהתחלנו בשבוע שעבר לדבר פה על עיקר העניין הזה. אז נראה. הגמרא הגמרא המפורסמת ביומא. והתניא ב-25 בטבת, יום הר גריזים, דלא למספד. מה קרה? יום שביקשו קוטיים את בית אלוקינו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו ונתנו להם. נתן להם רשות. זה גמרא ביומא בדף ס"ט. הקוטים, כן, אותם, אז הם ביקשו את בית אלוקינו להחריבו, בית כבר עמד, והם ביקשו את בית אלוקינו להחריבו מאלכסנדרוס מוקדון, והוא נתן להם את זה. באו והודיעו את שמעון הצדיק, שהוא היה כהן גדול, מה עשה? לבש בגדי כהונה ונתעטף בבגדי כהונה. והמכוון כאן שהוא לבש את, את שמונת הבגדים של כהן גדול. על זה הגמרא דנה פה, זה הנושא. ומיקירי ישראל אמו, ואבוקות של אור בידיהם, וכל הלילה הללו הולכים מצד זה והללו הולכים מצד זה, עד שעלה עמוד השחר. כיוון שעלה עמוד השחר, אמר להם, מי הללו? אמרו לו, יהודים שמרדו בך. כיוון שהגיע לאנטיפטרס, זרחה חמה ופגעו זה בזה. כיוון שראה לשמעון הצדיק, ירד ממרכבתו והשתחווה לפניו, אמרו לו, מלך גדול כמותך השתחווה ליהודי זה, אמר להם, דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. זאת אומרת, אלכסנדר אמר, כך הוא אמר לסובבים אותו, שהם התפלאו, הוא ירד ממרכבתו והשתחווה לשמעון הצדיק. אז שאלו אותו, מלך גדול כמותך, כבש את כל העולם. לא היה מי שעמד בפניו. מלך גדול כמותך השתחווה ליהודי זה, אמר להם, דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. כלומר, אני, כשאני הולך ונלחם, אז דמותו של שמעון הצדיק הולכת לפניי, הדמות הזאת שאני רואה עכשיו, הולכת לפניי, והיא זאת שמנצחת לפניי. זאת אומרת, היא זאת שסוללת בפניי את הדרך. לכל הניצחונות שלי, אז דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. אז חוץ מהעובדה שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי, זה דבר תימה, מה לשמעון הצדיק להיות הדמות שמנצחת לפני אלכסנדר בבית מלחמתו? אז אני ראיתי ברמב"ן דבר נוסף שצריך ביאור. זה חידוש. ברמב"ן בפרשת תצווה כתוב כך, על הפסוק, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך לכבוד ולתפארת. אז אומר על זה הרמב"ן, שיהיה נכבד ומפואר במלבושים נכבדים ומפוארים, כמו שאמר הכתוב, כי חתן יכהן פאר. כי אלה הבגדים לבושי מלכות הם, כי דמותם ילבשו המלאכים בזמן התורה. אלו הם הבגדים שהם בגדי הפאר. וזה מה שצוותה תורה, שאת אלה הבגדים ילבשו. בהמשך. ועל דרך האמת. ממשיך הרמב"ן, לכבוד ולתפארת יאמר שיעשו בגדי קודש לאהרון לשרת בהם לכבוד השם השוכן בתוכם, ולתפארת עוזם. טוב, בלי להיכנס לפרטי הדברים, אני רק רוצה לקרוא כאן כמה שורות מדברי הרמב"ן. כדכתיב, כי תפארת עוזם הועתה, וכתיב, בית קודשנו ותפארתנו אשר הללוך אבותינו, וקודשנו הוא הכבוד, ותפארתנו זאת תפארת ישראל. אז הבית נקרא תפארת ישראל, כמו שידוע, כן. הבית נקרא, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל. ולא זכר הדום רגליו ביום הפו, זה כתוב באיכה, ושם המכוון לבית המקדש. זה נקרא תפארת ישראל. וכן לפאר מקום מקדשי ומקום רגלי הכבד, שיהיה מקום המקדש מפואר בתפארת. וכן הוא בישראל יתפאר, שיהיה מראה ומייחד בהם תפארתו. וכן אמר למטה גם בבגדי הבנים כולם לכבוד ולתפארת, ואמר בקורבנות יעלו על רצון מזבחי ובית תפארתי הפאר. והיו הבגדים צריכים עשייה לשמן, וייתכן שיהיו צריכים כוונה, הרמב"ן מסתפק ואומר חידוש, ייתכן שהבגדים צריכים כוונה בעשייתם. ולכן אמר, ואתה תדבר על כל חכמי לב אשר מלטיב רוח חוכמה, שיבינו מה שיעשו. עד כאן דברי הרמב"ן, וזה פחות או יותר מובן על מה הוא מדבר. והוא מסיים, וכבר אמרו, דמות דיוקנו מנצח לפניי בבית מלחמתי. זה נשמע חסר הקשר לגמרי, זה לא נראה, זה נשמע כמו מדרש פליאה, זה לא, אין לזה שום קשר, אין לזה שום קשר. וכבר אמרו, דמות דיוקנו מנצח לפניי בבית מלחמתי. אפשר היה להעלות על הדעת שהוא מתכוון למשהו אחר, הוא לא מתכוון לגמרא הזאת, אבל כבר כתוב בראשונים מפרשי הרמב"ן, הראשונים הקדומים מפרשי הרמב"ן, שהוא מתכוון לגמרא הזאת. הרמב"ן מתכוון לגמרא הזאת. זאת אומרת, הוא מדבר פה על הגמרא הזאת שכתוב בה, דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי, ואת זה הוא מביא כאן על בגדי כהונה. שוב, אנחנו צריכים לנסות להבין עד כמה שאנחנו יכולים, לפי ערכנו שלנו. דבר אחד קודם לכל, מה שאנחנו לומדים מדברי הרמב"ן, זה שדמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי, זה לא צורת פניו של שמעון הצדיק בלבד, אלא זה בצירוף השמונה כלים, בצירוף שמונת הבגדים שהוא לובש. אחרת זה בכלל לא שייכן. וגם הגמרא מדמה את זה, הרי בנוגע לזה, אם מותר לצאת בהם למדינה או אסור לצאת בהם למדינה. על זה הרי הגמרא מביאה את זה. אז את זה, קודם כל, זה קודם כל. כשהגמרא אומרת דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי, פירוש הדבר שמעון הצדיק עם בגדי הכהונה. שמעון הצדיק כמו שהוא היה נראה לפניו אז, לא דמותו של שמעון הצדיק, אלא שמעון הצדיק עם כל בגדי הכהונה. כל הצורה הזאת, כל הדמות הזאת, דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. זה כבר ממש תמור, זה כבר באמת תמור. נניח אפשר עוד למצוא איזה קשר ששמעון הצדיק שייך באיזה אופן שהוא, נניח, כן. אבל שמעון הצדיק ככהן גדול, שמעון הצדיק מלובש בשמונה בגדים, כהן גדול בכיהונו, מנצחת לפני אלכסנדר בבית מלחמתו. הכהן הגדול בכיהונו דווקא היא זאת שמנצחת לפניו בבית מלחמתו. כנראה שמכאן המקור לדברי הרמב״ם, הרמב״ם בתחילת הלכות חנוכה, אז כתוב שם שמי שניצח את היוונים היו בני חשמונאי, אומר הרמב״ם, הכהנים הגדולים. כך כתוב ברמב״ם, הכהנים הגדולים הם אלה שניצחו את היוונים, הכהנים הגדולים. אומרים ככה גם בנוסח, ומי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, כן, מציינים, הציון הזה שהוא היה כהן גדול, זה צריך לציין, כן, אי אפשר להמעיט. אבל במקום אחר אנחנו אומרים על ידי כהניך הקדושים. אין כאן בדווקא, אין כאן הדגשה על הכהנים הגדולים. ברמב"ם כתוב שהמנצח היה הכהנים הגדולים, בני חשמונאי הכהנים הגדולים. אז כאן זה כתוב, כתוב כאן שיש איזה קשר, איזה עסק, איזה עניין דווקא לכהנים הגדולים, וכאן כמו שכתוב לפנינו, אז הכהנים הגדולים הם אלה שסוללים את הדרך לפניו, והם אלה שמביאים אותו עד המקום ש... כן. שלשם צריך להגיע. אבל כשהוא מתחיל להצר את הרגליים, אז הכהנים הגדולים עצמם, אלה שהיו הסיבה שהוא ינצח בבית מלחמתו, הכהנים הגדולים בדווקא, אז הם אלה שעוצרים אותו. זאת אומרת, כתוב כאן שהדבר הזה קרה על ידי הכהנים הגדולים בדווקא. זה, אבל מה שכתוב לפנינו בגמרא וברמב"ן, אז הדברים מפורשים. דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי, ודמות יוקנו של זה, זה הפירוש, שהוא כמו שהוא, הוא כמו שהוא, בצירוף בגדיו. ומתבאר מדברי הרמב"ן שזה לא בצירוף בגדיו בלבד, אלא בצירוף בגדיו שהעניין בהם הוא על הכבוד ולתפארת. זהו הסיום, זה מה שהרמב"ן מסיים. זאת אומרת, הלכבוד ולתפארת שעל ידי הבגדים, זה היה זה שניצח לפניו בבית מלחמתו. אז ככה, לנסות להבין. אז כך, ידוע מה שכתוב בסדר עולם בפרק למד, שבשנה שמלך אלכסנדר בא בשנה, באותה שנה שמלך אלכסנדר, באותה שנה נפטר הנביא האחרון, נפטר מלאכי. בגמרא כתוב מלאכי, זה עזרא. בכל אופן, נפטר הנביא האחרון. אז בשנה שמלך אלכסנדר, בשנה הזאת נסתלק הנביא האחרון, נפטר, נסתלק הנביא האחרון, וכתוב בסדר עולם, פרק למד, עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש, מכאן ואילך, הט אוזנך ושמע דברי חכמים, ולבך תשית לדעתי. זה פסוק בספר משלי, ומכאן ואילך, עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש, מכאן ואילך, הט אוזנך ושמע דברי חכמים. מכאן ואילך, תטה אוזניים ותשמע דברי חכמים. אבל עד כאן, אז הנביאים היו מדברים ברוח הקודש. זאת אומרת, מקום החתך, מה שנקרא, הנביאים מסרו על האנשי כנסת הגדולה. אז אותו מקום, מקום המעבר, בין נבואה לבין לא נבואה, זאת מלכות אלכסנדר. אותה מלוכה, כשאלכסנדר מלך, אז העולם עבר מנבואה ללא נבואה. העולם עבר ממה שנקרא נבואה למה שנקרא נביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה. והדבר בעצם מבואר. בגרא, בביאור הגרא על סדר עולם, אז כתוב, הגרא אומר על המילים האלה בסדר עולם, אומר הגרא, כיוון שביטלו את היצר של עבודה זרה, לכן נסתלקה הנבואה. כך הוא. אנשי כנסת הגדולה היו אלה שביטלו יצרה דעבודה זרה, כמו שכתוב כאן בהמשך הגמרא, זה הגמרא באותו דף בעמוד ב', הם ביטלו יצרה דעבודה זרה, אז על ידי זה שהם ביטלו את היצר של עבודה זרה, על ידי כך, אז כנגד זה, אז צריכה הייתה הנבואה גם כן להתבטל. זה מחייב שהנבואה גם תתבטל. וכאן זה פירוש, פירוש הדברים הוא פשוט הרי, זאת אומרת, זה אפשר להבין היטב, פשוט, בבירור. כשקיימת נבואה בעולם, אז אין מקום לכפור, לכפור כפירה גמורה, להגיד אין, אין, לאדם, חלילה, זה לא ייתכן. כשיש נבואה בעולם, אז יש כביכול בורא העולם מדבר עם בני האדם בעולם. כשמדבר בורא העולם, אז למען תדעו ותאמינו ותבינו, או כמו שכתוב בפסוק, כי אני המדבר, הנני. כביכול כשבורא העולם מדבר עם העולם, אז הוא נמצא פה. הנני, הוא נמצא פה. אין אפשרות לכפוא. זה דבר מובן מאליו. שכשנתבטל, נשחט, התהליך שקרה, כמו שכתוב בגמרא. בכל אופן, נתבטל יצרה דה עבודה זרה. אז מה שבא במקומו, מה שמילא את מקומו, אז ברור הרי שאת מקומו מילא יצר של כפירה. במקום עבודה זרה, לעבוד, רחמנא ליצלן, לאלוהים אחרים, אז היצר הוא כפירה, כפירה גמורה, רחמנא ליצלן, כן. כפירה, פשוט כפירה. כנגד היצר הזה, לא ייתכן שתהיה נבואה. זאת אומרת, זה דבר שהוא לא בשיקול. אין, שני הדברים האלה. כנגד עבודה זרה, אז יש נביאים ונביאי שקר, וכל המערכת שנקראת נבואה. זה נקרא, המערכת הזאת כולה היא מערכת שהיא קשורה למעלה, קשורה לכוחות עליונים. כוחות עליוני עליונים. הטעות של עבודה זרה היא טעות עמוקה מאוד, גבוהה מאוד. ידוע מה שכתוב בגמרא, שמנשה אמר לרב אשי בחלום, כאילו אתה היית בדורנו, אז היית מקפל את שולי המעיל שלך, מקפל את המכנסיים, כדי שתוכל לרוץ מהר ולעבוד עבודה זרה. זה לא יצר פשוט, זה לא דבר פשוט, זה דבר שהוא, זה דבר שהוא מעלינו, ברוך השם, שלנו אין את זה, כן. עוד את זה. ברוך השם, מזה גאלו אותם. אבל כנגד, זה דבר יחידי שיכול לעמוד כנגד. כאן, מה שעומד כנגד זאת נבואה. וכנגד זה עומדים רחמנא ליצלן, מה שהפסוק קורא נביאי הבעל. כל מיני נביאי שקר, כל מיני נביאים שהם. זה הרי לא מדובר פה בשוטים או באנשים שה... זה הרי לא מדובר פה במאחזי עיניים, סתם. זה מדובר פה באנשים ש... עומדים להתמודד עם אליהו הנביא. ככה הייתה צורת הדברים אז, כשהיו נביאים, וכנגד זה הייתה עבודה זרה. אבל כשביטלו את היצר של עבודה זרה, אז כאן אנחנו עומדים על... כאן אנחנו עומדים על... צד אחד הוא כפירה. הצד שכנגדו. מה עומד כנגד כפירה? אז הדברים הרי ברורים. שורש הכפירה זה שורשו אחד. הכפירה תופסת, כך היא נוקטת, כך היא. אדם בשכלו, בורא העולם נתן לכל אחד ואחד שכל שעל ידו הוא יכול לעמוד על כל תמונת העולם. זאת אומרת, יכול ליצור לעצמו תמונת מציאות שלמה. כדרך שעבודה זרה, כדרך שעבודה זרה, עבודה זרה, זה ידוע, כמו שכתוב ברמב״ם, בתחילת הלכות עקום, כתוב ברמב״ם שעובדי עבודה זרה הראשונים, תחילתם של עובדי עבודה זרה, אז ככה הרי היא הייתה. הם דימו שאותו ההבל זה כביכול רצונו יתברך. הם חשבו שזהו כבודו, לכבד את מי שהוא חלק להם כבוד. וכבודו של מורה, של בורא העולם, כבודו שלו מחייב שיכבדו את כל אלו שהם משרתיו עושי רצונו, שנתמנו על ידו להיות שרים, מושלים על אותם עניינים שעליהם הם נתמנו. אז כבודו לכבד את משרתיו, לכן צריכים לכבד אותם ואפשר לפנות עליהם. רחמנא ליצלן מהידעתה, משום שהדבר הזה הוא הטעות הנוראה ביותר שאפשר בכלל, כן, להעלות על הדעת. כל הכוחות האלה הם כולם, הם כולם, אין בהם מאומה מעצמה, אין להם שום כלשהו של כוח. כל מציאותם בעולם זה רק כדי לגלות את עומק סדרי המלכות. זאת אומרת, כל מציאותם בעולם היא באמת כדי לגלות באמת את את כבודו. אבל אין להם חלילה שום מציאות עצמית, שום כוח מעצמה. זה כמו שמישהו יפנה אל יד, אל היד של הפקיד, ידבר אל היד. משום שהיד היא זאת שנותנת, היד מחלקת, היד סוגרת את החלון, פותחת את החלון. אז הוא ידבר אל היד. הדברים ברורים. אותו שורש יש לכפירה. הכפירה, רחמנא ליצלן, כן, שוב, רחמנא ליצלן מהידעת. הכפירה אומרת שמכיוון שבורא העולם הוא זה, חי השם אשר עשה לנו את הנפש הזאת, שכלי שלי, מה שהוא תופס, מה שהוא מבין, מה שמתחייב ממנו, זה מה שבורא העולם נתן לי. כל המסקנות שלהם אני חייב להגיע מכוח שכלי, המסקנות האלה חייבות להיות אמת, משום שזהו, זאת היא האישה אשר נתת עמדי. מה אני יכול לעשות? זהו השכל שבורא העולם נתן לי. אין לי יותר מזה. אין לי יותר מזה. כיוון שזה השכל שבורא העולם נתן לי, אז איתו אני יכול להגיע לכל מסקנה. לכל מסקנה ש... וכאן זה הניסיון הנורא. הניסיון הנורא להבין. בורא העולם נתן לנו שכל כדי שנבין מה שהוא מדבר אליהם. לכן הוא נתן לנו שכל. השכל ניתן בנו כדי שעל ידו נבין את רצונו מאיתנו. שכלו של אדם חייב להיות מספיק חזק, מספיק איתן, מספיק נבון, כדי להבין שבשכלו שלו לבד הוא לא יכול להבין את המציאות. השכל בעצמו מחייב את הביטול לשכל גבוה יותר. וכשאדם מצרף את עצמו, מבטל את עצמו, שם את עצמו כי מקבל לשכל גבוה יותר משלו, דעת גבוהה מדעתו שלו, כשאדם מקבל את אותה דעת, השכלו שלו מצטרף להבין את הדעת העליונה. זה סוד תורה שבעל פה. זה בדיוק סוד תורה שבעל פה. תורה שבעל פה היא כולה משכלנו. אותו מקור שמשם באה הכפירה, מאותו מקור עצמו באה קבלת התורה האמיתית, התורה שבעל פה. שכלנו שלנו, דעתנו שלנו, דעתנו שלנו, כמו שהיא, מחייבת את גבולות עצמה, את ביטול עצמה. היא מחייבת את זה שאנחנו בשום פנים ואופן, מתוך עצמנו, לא יכולים לעמוד על מה שנדרש מאיתנו. על למה אנחנו נתבעים? מה אנחנו צריכים לעשות פה? מה אנחנו בכלל עושים? זאת הטומאה של יוון. כאן בדיוק נמצאת הטומאה של יוון. יוון הביאה לעולם כפירה. יוון הביאה לעולם את ה... את ה... המהלך השכלי השלם להבין את כל הבריאה כולה. ורחמנא ליצלן, לסלק ממנה את בורא העולם. ההבנה היא הבנה שמצטרפת אך ורק להבין את דרכי הטבע, את כל המערכת המוכרחת, המחויבת, המערכת שהיא כולה סיבות ומסובבים. אבל זאת בשום פנים ואופן, בשום פנים ואופן, לא מערכת שמסוגלת להגיד לנו מה אנחנו חייבים. מה אנחנו חייבים? לאן אנחנו יכולים להגיע? לאן אנחנו חייבים להגיע? מה נדרש מאיתנו? לשם מה באנו לכאן? כל זה נתפס כדברים מוכרחים. והכפירה העמוקה של יוון, זאת הכפירה בעומק. הכפירה בעומק של יוון. זה שכל המערכת כולה היא כולה מערכת מחויבת, מוכרחת, לא רצונית. זאת הכפירה הנוראה, זאת הכפירה שעוקרת את הכל מהשורש. דעתנו שלנו, כן? השכל, אותו שכל שהרמב״ם במשנה הראשונה בפרק ב' בחגיגה, הרמב״ם קורא לו שהוא כבוד אלוקים בעולם. השכל הוא כבוד אלוקים בעולם. אותו שכל שהוא כבוד אלוקים בעולם, השכל הזה, אז כאן פרשת הדרכים. כאן נמצאת פרשת הדרכים. או שהשכל הזה בעצמו יביא אותנו לאמונה שלימה, רק אותו היווני ותלמידיו הרשעים שהגיס ליבו שכל מה שהוא לא ראה בעיניו ומה שלא הגיע אליו בשכלו אינו אמת. זה לשון הרמב״ן בפרשת אחרי מות בערך. בכל אופן, זה מה שכתוב בדברי הרמב״ן. אותו היווני ותלמידיו הרשעים, כל מה שהוא לא הגיע אליו בדעתו שלו, בשכלו שלו, זה לא קיים, זה לא נמצא. ומה ששכלו שלו מחייב, זאת המציאות האמיתית. ואותו שכל עצמו, ביתר שאת, ביתר עוז, בתוספת עומק, בתוספת עומק, השכל הזה בעצמו מגיע לתפיסה שבלי לקבל משכל נעלה יותר, מדעת גבוהה יותר, כמו שכתוב ברמב״ם, עומד בדעת מעוטה, שפלה, לפני תמים דעות. בלי לקבל מדעת גבוהה יותר, מדעת עליונה יותר, כל שכלנו שלנו כולו מכוון רק לדבר הזה. ניתן לנו שכל כדי להבין על ידו שהשכל הזה עצמו אין בו די, וכל כולו צריך להיות מכוון רק כדי לקבל, ולקבל היטב, לקבל נכון יותר, לקבל עמוק יותר, את כל השכל להשקיע, את כל התפיסה, את כל ההבנה, כולה. להשקיע בתפיסת המציאות האמיתית, לא במציאות הנראית לשכלי כמו שהוא, כמו שהוא במנותק מהשכל העליון. כאן פרשת הדרכים. נביאים מסרו על האנשי כנסת הגדולה, וכאן התחיל יצר חדש, התחיל כאן יצר חדש, והתחילה כאן מערכת חדשה. מערכת חדשה בתורה שהיא זאת שעומדת כנגד הכפירה. ושני הדברים האלה הם חייבים לבוא ביחד. זה לעומת זה עשה האלוקים. כשם שיצרה דעבודה זרה בא יחד עם הנביאים, כך הכפירה באה יחד עם העומק הגבוה ביותר של תורה שבעל פה. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. אנשי כנסת הגדולה הם 120 זקנים ובהם כמה נביאים. אנשי כנסת הגדולה היו 100 זקנים ובהם כמה נביאים. בתוך באנשי כנסת הגדולה עצמם, אז היו גם נביאים וגם אנשי כנסת הגדולה. יחד, שם עוד היו נביאים. כמו בכל מעבר שהוא כולל בתוכו משהו מהמצב הקודם. אנשי כנסת הגדולה עצמם, זאת אומרת ראשיתם, הייתה נביאים יחד עם זקנים. אבל שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. משיירי כנסת הגדולה. שיירי זה החלק האחרון, מה שנקרא, כן. זה מה שנקרא שיירי. החלק האחרון של אנשי כנסת הגדולה. החלק האחרון של אנשי כנסת הגדולה הוא הראש וראשון למה שנקרא תורה שבעל פה. והוא זה שסולל את הדרך בפני הכיבושים של אלכסנדר. וזה חייב להיות כך. זה חייב להיות כך. הוא זה שהביא לעולם את הניסיון כנגד תורה שבעל פה. הוא זה שהכניס לעולם את העומק הזה שנקרא תורה שבעל פה בלי נבואה. עד כאן היו הנביאים מדברים ברוח הקודש. מכאן ואילך, הט אוזנך ושמע דברי חכמים. הט אוזנך ושמע דברי חכמים. תראו שהמילה הט אוזנך זה נקרא לכופף את האוזן. לכופף את האוזן, להטות את האוזן. ולשמוע דברי חכמים. אותו שמעון הצדיק הוא זה שסולל את הדרך בפני אלכסנדר. כך הם פני הדברים. כך הם פני הדברים, כך זה בעומק הדברים, זה חייב להיות כך. אותו כוח בצד המרכבה דקדושה שצריך להתגלות בעולם, אז הוא בעצמו סולל את המסילה שהמרכבה לטומאה תעמוד נגדו ותהיה משקל שכנגד, כדי שיצטרכו לנצח. כדי שיצטרכו לנצח, כאן נקודת העבודה. נקודת העבודה הייתה, שמעון הצדיק, מחד שהוא ראש תורה שבעל פה. הוא דרך אגב המאן דאמר הראשון בש"ס. הראשון שאמר דברים. אנשי כנסת הגדולה שכתוב, הם אמרו שלושה דברים. זה הכוונה, הם. אין כאן מאן דאמר. זה קוף חף זקנים ובהם כמה נביאים. הם אמרו שלושה דברים. אבל ההם הזה זה כלל ישראל. אבל מאן דאמר, ראשון, תנא ראשון שיש דברים בשמו, ראשון, במשניות, זאת אומרת, דבר שהוא חידש, דבר, אמירה בשמו, זה שמעון הצדיק. הוא הראשון, הראש והראשון לכל מה שנקרא חכמי תורה שבאו. שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, והוא זה שסולל את הדרך, וזה דברים ברורים, הוא זה שסולל את הדרך, בהכרח, סולל את הדרך לפני מרכבתו של אלכסנדר שכובשת את העולם. כובשת את העולם זה הכוונה שמאז ועד עצם היום הזה העולם נשלט על ידי אותה תרבות, אותה תרבות שעניינה, תמצית עניינה זה כפירה. תמצית עניינה זה לסלק את בורא העולם מה שעומד כנגד זה, זה עם אותו כוח, אותו כוח, אותם מערכות דעת שאיתם מגיעים לכפירה. עכשיו אני מדבר על כפירה, פה מדובר על כפירה של בני דת, לא על כפירה של שוטים. זה דבר שלא נוהג בזמן הזה. אבל מדובר על הכפירה של אז. אותה כפירה. אז עם אותו כוח דעת, אותו כוח דעת שמביא לכפירה, אותו כוח דעת בעצמו הוא זה שלהפך, וצריך להבין. צריך הרי להבין. להשתדל להבין בעומק הדבר. כל הטענות של הכפירה הן כולם קושיות. כולם קושיות, ולפעמים קושיות חזקות מאוד. הקושיות האלה צריכות להביא הבנה עמוקה יותר, פנימית יותר. כל קושייה מביאה הבנת עומק יותר גדולה. מי שלוקח את הקושיות ועושה מהם ראיות, אז הוא הגיע עד גבול מסוים. הוא הגיע עד פה. עד פה הוא הגיע. אבל למי שלוקח את הקושיות האלה, יודע, יוצא מנקודת הנחה, שהאמת היא אמת. והקושיות האלה הן קושיות. אז התשובות לקושיות האלה מביאות אמונה שהיא לא הייתה. זהו בדיוק הסוד של תורה שבעל פה. הסוד של תורה שבעל פה זה לעמוד על הדברים מתוך קושיות. לעמוד על עומק הדברים מתוך קושיות. לעמוד על עומק האמונה מתוך כל הטענות של הקושיות. דווקא מתוך כל הטענות של הקושיות. קושיות יש. קושיות יש. יש קושיות קשות יותר, קושיות קשות פחות. יש קושיות קשות מאוד. אבל הקושיות האלה הן קושיות, קושיות. וכל קושייה, אז כשמתבוננים בה, מתבוננים בה היטב, מתעמקים בה יותר ויותר, אז התשובה מעלה ממדים נוספים, עומק נוסף. כל מי שלמד אי פעם, כל מי שהתעסק אי פעם במושכלות, או כל מי שלמד אי פעם סוגיה יודע את זה. שוב, מוטב לא להיכנס לזה ולא להתעסק בזה. אבל כשהדבר מגיע, אז חובה גמורה, כשהדבר מגיע ומטריד, אז חובה גמורה להתעמק יותר ולהעלות, להעלות מעד הרבה, מתוך הקושייה, עד הרבה. העוצמה הגדולה של אנשי כנסת הגדולה הייתה, זאת הייתה עוצמתם הנוראה. אנשי כנסת הגדולה ידעו להגיד עד הרב. הנביאים נעצרו באיזה מקום, לא אמרו גיבור, לא אמרו נורא. באו אנשי כנסת הגדולה ואמרו, הקושיות האלה יש להם תירוץ. זה לא תירוץ, זה לא תירוץ, אלא זה להפך. הקושיות האלה הם הם שגילו את התורה. עד הרב. עד הרב זה נקרא להפוך את הקושייה לתפיסת עומק, זה פירוש המילה אדרבה. לזה צריך להגיע, לזה צריך להגיע. מי שרוצה באמת לנצח את יוון, לזה צריך להגיע. דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. העובדה שבורא העולם השליט את יוון על העולם, והשליט את יוון על העולם עד עצם היום הזה. התרבות כולה שייכת להם. והתרבות כולה היא תרבות של כפירה, זה לא יעזור שום דבר. התרבות כולה, מתחילתה ועד סופה, היא כולה תרבות של כפירה. ניסיון. והעמידה בניסיון זה האדרבה. אדרבה, ממקום שבאת. מאותו מקום שאתה בא לטעון כנגד האמונה, אז מאותו מקום עצמו אני אעמיק לתפוס יותר חזק את האמונה. הגילוי עמוק יותר. אדרבה. זה חלק אחד. זה מה שלמדנו. זאת אומרת, לולי דברי הרמב"ן, עד דברי הרמב"ן, דמות דיוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. זה חייב להיות כך. יפת. עכשיו, אנחנו צריכים זה לנסות להבין את דברי הרמב"ן. בנוסף, איך העניין הזה עצמו מתקשר לא רק לשמעון הצדיק, אלא לשמעון הצדיק בכיהונו. שמעון הצדיק לובש את שמונת הבגדים של כהן גדול. שמעון הצדיק כשהוא לובש את שמונת הבגדים של כהן גדול. יפת, כמו שכתוב בגמרא, יוון מבני יפת, וכמו שכתוב בגמרא, יפיותו של יפת, כך כתוב הרי בגמרא במגילה, כמו שידוע, זה מאוד מפורסם, יפיותו של יפת תהה באוהלי שם. יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. מכאן שלא התירו ספרים שיכתבו, שיכתבו אל היוונית. משום שנאמר, כך כתוב בגמרא, יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. אז הגמרא דורשת, יפת אלוקים ליפת פירוש יפיותו, יפיותו, או נוסח אחר. בכל אופן, יופיו של יפת יהיה באוהלי שם. אז מכאן למדנו שיפת נקרא יפת אלוקים ליפת. כן. כל שמו הוא על שם היופי, והתמצית, המקום שבו נתגלה אותו יופי. אותו נתגלה, שם נתגלתה נקודת התמצית של יפת. יפת ביופיו. זה נתגלה באותו בן שנקרא יוון. זאת. זאת מערכת. יש דבר כזה בעולם, כמובן, שנקרא יופי. יש עניין כזה. ההגדרה הפשוטה, זאת אומרת, מהו הדבר היפה? מהו זה שמייפה את הדבר ועושה אותו ליפה? כמובן, זה יודע כל אחד, זה ברור, כמובן שהתאום הנכון שבין כל המרכיבים, כל קומה מורכבת מהרבה הרבה מרכיבים, הרבה מרכיבים, בזמן שהמרכיבים יחד יוצרים תאום, ותאום, ככל שהתאום הוא חזק יותר, מלא יותר, דהיינו, לא תאום התחלתי, אלא תאום גבוה יותר, אז הדבר יפה יותר. כשהתאום הוא שלם יותר, כשהתאום שכל החלקים מצטרפים ביחד למשהו שהוא גם מותאם מאוד וגם מותאם מאוד, אבל ההתאמה הזאת היא התאמה שהיא מאוד מאוד מרשימה, מאוד מרשימה, מאוד. ככל שההתאמה בין קצוות שהיא כותבית יותר, זאת לא התאמה שקטה בין שני דברים שהם סמוכים זה לזה בעצם. התאמה כזאת לא יוצרת שום יצירה של יופי. אבל יצירה של יופי נוצרת, בזמן שההתאמה היא בריחוק. יש כאן התאמה מאוד, צריכה להיות התאמה מאוד גבוהה. לכן היא מפתיעה מאוד ומרשימה מאוד. יש כאן ניגודים שמצטרפים ביחד להתאמה נפלאה. זה היופי. זה היופי. ככה זה ביופי אנושי, ככה זה ביופי של, כן, כל מערכת מתואמת, כל מערכת מסודרת, כל מערכת שלמה. הדרישה היא תמיד, הדבר שאותו רוצים, אליו שואפים, זה שהדבר יהיה יפה. יפה זה הכוונה, שהדבר, פירוש יפה זה נקרא, שהדבר יתאים מאוד ויצרף בהתאמה שלו. קשת, ככל שהיא יותר רחבה, ככה הדבר יפה יותר. כשהדבר מתאים באמת, והדברים נראים רחוקים באמת, ובאמת הדבר מתאים, אז זה יופי, לפעמים, כן, זה יכול להיות יופי שהוא מהמם. ככה זה ככה זה ביופי של נוף, ככה זה ביופי של, כן, של התאמה, של התאמה של דברים זה לזה. אז שוב, ככל שהדברים הם סמוכים זה לזה בעצם טבעה, אז זה מסודר, זה מסודר, זה מאורגן פחות או יותר, כן, אבל אין כאן שום, כן, שום נשגבות של יופי, מה שנקרא תפארת. אבל כשהדברים הם בקשת רחבה יותר, והם, אז הם מגיעים באיזה אופן שהוא. זאת התפארת. התפארת היא חיבור בין שני ניגודים שהם הכתבים הרחוקים ביותר שישנם בעולם. זה עניינה של התפארת. זאת עצם המידה. זאת מידת התפארת. החיבור, התיאום, לא חיבור בלבד. זה לא חיבור מוכרח. זה חיבור מתואם ביחד, בתיאום מלא של דברים, של גוונים, של צורות, של עניינים, של רחוקים זה מזה, אבל רחוקים זה מזה כרחוק מזרח ממערב, כי גבוה השמיים מארץ. אלה דברים שהם כותביים עד לממש כותביים. והתיאום ביניהם, זאת התפארת בעצמה. זאת התפארת. יפת אלוקים ליפת, וישכון באוהלי שם. הוא זה שבורא העולם נתן לו את כל המערכת שנקראת יופי, כל המערכת שנקראת יופי נמצאת ברשותו של יפת. אבל זאת כל המערכת שנקראת יופי שפסגתה זה כמה שאפשר להכיל בתוך המסגרות של העולם פה. הקשת אז יכולה להסתרע רק על פני ה על פני המערכת הזאת שהיא נראית מצויה פה. אבל בפסוק כתוב מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. מציון מכלל יופי. היופי האמיתי נמצא בציון. זה כבר כתוב כתוב ברבותינו, רבותינו הקדמונים במגלי עמוקות, זה כתוב ציון בגימטריה מלך יוון. זה מה שעומד כנגדו. מציון מכלל יופי אלוקים הופיע. 10 קבין יופי ירדו לעולם, 9 נטלה ירושלים. אין לנו שום תפיסה ושום השגה. אנחנו, אין לנו שום תפיסה ושום השגה במערכות יופי. בשבילנו אז, אנחנו לא תופסים את מה שנקרא ציון מכלל יופי. זאת הגלות. זאת הגלות. הזכרנו את זה פה כבר פעם, בפני הרבה שנים. הפייטן אומר, אומרים את זה בסליחות. סליחות לסחור ברית, ערב ראש השנה. העיר הקודש והמחוזות היו לחרפה ולביזות, וכל מחמדיה, מחמדיה של העיר הקודש והמחוזות, וכל מחמדיה תבועות וגנוזות. יש ממחמדיה של ירושלים, ממחמדיה של ציון מכלל יופי, יש ממחמדיה שהם תבועות, תבועות זה הכוונה שהם אינם, שהם תבועות זה הכוונה שהם נטבעו שם, גנוזות זה הכוונה שאף אחד לא לקח אותם, אבל תבועות זה הכוונה שבאותו ים, אותו ים, אוי המון גויים כהמות ים יהמיים. אז כל מחמדיה נטבעו שם. חלק ממחמדיה נטבעו שם, זאת אומרת, אותם מחמדיה שטבועות, אז הם נטבעו באותו ים, ויש משהו ממחמדיה שהגויים לא לקחו. היופי הוא אחד מהדברים הנוראים, הנוראים, זה משהו נורא והיום. העניין הזה שנקרא יופי. כל הסוגיה שנקראת יופי. כל הסוגיה שנקראת יופי, אז היא נלקחה על ידי הגויים, זה לא נגנז. זה רחמנא ליצלן, זה נלקח על ידי הגויים והתעוות, נשתנה. וזה נשתנה מדבר להיפוכו, להיפוכו. שיא הכיעור נהיה יופי. התינופת הגדולה ביותר נהייתה יופי. זאת התרבות. נבאר קצת. יוסף בתורה, יש בנביאים, יש על עוד אחד, כן. אבל יוסף הוא היחידי בתורה שבכתב, הזכר היחידי בתורה שבכתב, שבפרשת השבוע משבחים אותו שהוא היה יפה תואר ויפה מראה. יפה תואר ויפה מראה. איזה שבח זה. איזה שבח זה. איזה שבח זה לזכר. מה את? מה ערכו של השבח הזה? מה זה שווה? יתר על כן, איזה מין שבח זה? יתר על כן, גדולה מזו. פורש בגמרא שזאת לא מעלה. אמרה לברת דקיסר לרבי יהושע בן חנניה, אי חוכמה מפוארה בכלי מכוער. הוא היה כנראה מכוער במיוחד. רבי יהושע בן חנניה, שהיה גדול חכמי ישראל, דרך אגב, הוא זה שניצח את סבא דבי אתונה. הצד שכנגד ליוון, הוא היה אדם באופן מיוחד מכוער. עד שזה זה גם נגד הנימוס, נגד הנימוס הפשוט, נגד התרבות. ברת אלה קיסר באה ואמרה לרבי יהושע בן חנניה, אי חוכמה מפוארה בכלי מכוער. הוא כנראה היה, בולט בקיום. כמובן הוא לא התרגש מזה ואמר לה את מה שהוא אמר. זה לא זה בדיוק מה שהטריד אותו. הוא לא התרגש מזה, אבל הוא אמר לה את מה שהוא אמר לה והראה לה, גילה לה שככל שהכלים פשוטים יותר אז הם יכולים להכיל אוצרות מעודנים יותר, פנימיים יותר. הוא אמר לה, מי שמשמר יין בכלים מפוארים אז הוא יפסיד אותו. יין חייבים, יין, מדובר פה על יין, יין חייבים לשמר בכלי חרס. אבל מה כתוב שהוא עשה ניסיון? אמר לה, אם את באמת רוצה כלי מפואר אז לכי תתקני, לכי תעבירי את כל היין שבביתכם, תעבירי לכלי זהב. אז היא עשתה והיין כולו החמיץ, כל היין של בית המלכות החמיץ. אחר כך נהייתה מהומה כמובן, אז היא אמרה, רבי יהושע בן חנניה יעץ לי. אז הוא הסביר. במסקנת הגמרא כתוב, זה דבר נורא, כתוב במסקנת הגמרא, אחרי שהיא כבר תפסה את מה שהוא אומר לה, אבל היא אמרה לו, הרי יש חכמים שהם יותר יפים ממך, בכל זאת, בכל זאת. אז הוא ענה לה, איהבו סנו, הבו גמירו תפי. אם היו מכוערים, אז היו חכמים גדולים יותר. חבל שהם לא מכוערים. אז איזה מעלה לעמוד בתורה שבכתב ולכתוב על יוסף שהיה יפה תואר ויפה מראה, מה העניין בזה? מה העניין בזה? רב יוחנן, שהגמרא מציינת שהיה יפה תואר באופן מיוחד, אמר על עצמו שהוא נשאר מאותו. מאותם בני ציון, מאותם היפים של ירושלים. זאת אומרת, מאותו היופי של ירושלים. אנה השתארנה. הוא היחידי שנשתייר מאותם. אז כשריש לקיש ראה אותו, אז הוא אמר לו, יופי כזה זה בזבוז. שופרך לנשה. מה זה עושה אצלך? יופי כזה. כשרב יוחנן אמר לו, חילך לאורייתא, עם כוח כזה אתה יכול באמת ללמוד. עם כוח כזה אתה יכול ללמוד כמו גדוד. אז הוא ענה לו ריש לקיש, כשהוא היה שודד. אז הוא ענה לו, עם יופי כמו שלך, גם כן הייתי יכול לחלק לגדוד. שופרך לנש. זה לא מעלה. אין בזה שום מעלה. אין בזה שום מעלה. מה הציון? ויוסף היה יפה תואר ויפה מראה. מה זה? מה זה? מה זה? איזה שבח זה? אני לא מדבר. זה פשוט שהפסוק לא בא לדבר בגנותו. איזה, מה זה? איזה מעלה זאת? מה זה? איזה עניין יש בזה? מה זה שווה? מה הערך של? יוסף בגימטריה ציון. כתוב באותו מקום שהזכרתי מקודם, כן, גם קודם, זה ידוע. יוסף בגימטריה ציון. כתוב בחז"ל, כל מה שאירע לציון אירע ליוסף. יוסף הוא אותו אחד, אותו אחד, כלומר במילים אחרות, יוסף, ציון, מלך יוון, הכל אחד. זאת אומרת, מה שעומד כנגד מלך יוון. עכשיו, באותו מקום, במגלי העמוקות, כתוב שאנטיוכוס זה בגימטריה יוסף. זה בדיוק. אנטיוכוס בגימטריה יוסף. זה לעומת זה עשה אלוקים. הם אלו, אותה תרבות, הם אלו שהשליטו בעולם, הביאו לעולם את התפיסה הזאת של ההתאמה בין כל חלקי הדברים. על זה בנוי שכלם, ההתאמה בין כל חלקי הדברים, הצירוף, הצירוף הנכון, אפילו הצירוף הגבוה, הצירוף העמוק של כל חלקי הדברים, אבל עד הגבול, עד פה, עד פה. עומק ההתאמה, עומק ההתאמה, להתאים את הדברים בהתאמה שהיא הרבה יותר מפה. ההתאמה שהיא שייכת למידה שנקראת תפארת. זה אלה תולדות יעקב יוסף. יוסף היה זה שאצלו נתגלתה תפארת ישראל. לא מדובר פה אישית, יוסף היה יפה תואר ויפה מראה. יוסף החזיק בקרבו, הרי ידוע שהוא היה. יוסף הוא זה, שהוא האב, אחד משבעת הרועים, שהמידה שלו זה ככל בשמיים ובארץ. ככל בשמיים ובארץ, הכוונה להתאים התאמה שכל מה שנעשה פה וכל מה שנעשה שם, כל זה מתואם ביחד. זאת התאמה ממערכת אחרת, סוג התאמה אחר. למי שעומד על כזה מין יופי, מי שמסוגל לעמוד אי פעם אז כל יופי אחר, כל יופי אחר בעולם יהיה כקוף בפני אדם. הגמרא אומרת בסוף חזקת הבתים, שופרי די יעקב מעין שופרי די אדם. יופיו של יעקב זה מעין יופיו של אדם הראשון, שבורא העולם בעצמו ברא אותו. בורא העולם בעצמו ברא אותו. זאת בריאה שלימה. שלימה עם כל השלימויות האפשריות. הוא עצמו קלקל אותה, עיוות אותה. כמו שסרח, הניח הקדוש ברוך הוא כפו עליו ומיעתו. הקטין אותו. כיוון שסרח, על ידי החטא. אבל ביעקב שתיקן את כמה שאפשר, יעקב אבינו לא מת, אז יעקב שתיקן את כמה שאפשר לתקן את חטא אדם הראשון בעולם הזה, יעקב היה מתקן. שופרי די יעקב מעין שופרי די אדם קודם אחר. אחר כך הגמרא ממשיכה, והגמרא אומרת, הכל בפני חווה כקוף בפני אדם. הכל, כל העולם כולו בפני חווה כקוף בפני אדם. גם היא יציר כפף של בורא העולם. יצירה שלימה, שלימה ש... אי אפשר להעלות על הדעת יצירה שלימה יותר. אחר כך בהמשך, כך שרה, אמהות, כולם בפניה, בפני שרה, כולם כקוף בפני אדם. מראה מסיימת, כולם בפני שכינה כקוף בפני אדם. הכל בפני שכינה כקוף בפני אדם. כל זה יחד, כל זה עם כל היופי הנורא, הנפלא, הנשגב, אז כשמתגלה החלק הגבוה יותר, החלק שהוא זה, ש... אותו חלק שמשלים את כל הדברים, אבל בשלמות הגבוהה, בשלמות העליונה, בשלמות שלמעלה, באותה שלמות, כשזה מתגלה, אז כולם כקוף בפני אדם. הכל בפני שכינה כקוף בפני. בערך כך כתוב. או כולם בפני שכינה, משהו כזה. בפני שכינה כקוף בפני אדם. כך כתוב בגמרא. יוסף היה יפה תואר ויפה מראה. יפה תואר ויפה מראה, זה הכוונה שהוא הגיע למקום. הוא הגיע למקום כזה שהוא המכלל יופי. מכלל יופי. ואת זה הוא עשה בכוחות עצמו. את זה הוא לבד עשה. אחרת הוא לא יכול היה להיות המכלל יופי. זה הסוד שמה שכתוב בארי בשורה אחת. הארי אומר בשורה אחת, יוסף, יפה תואר ויפה מראה, ראשי תיבות יתום. כך כתוב בארי. יפה תואר ויפה מראה פירוש, שהוא הגיע, לאן שהוא הגיע, למקום שהוא הגיע, הוא היה מכלל יופי. הוא זה, הוא זה. הוא עשה את זה לבד. ולכן הוא, זאת העמידה בניסיון שלו, וזאת העמידה שלו בארץ מצרים. העמידה שלו בארץ מצרים. שמה אותו. שמה אותו במקום כזה. שהוא נהיה יפה תואר ויפה מראה. כל היופי שבעולם, כולו היה כלול בו. לשון הקודש, כל יופי הוא אור, כל יופי הוא אור, וכל אחירות היא כיעור. אחור ומכוער. אז כתוב בכל כל המדקדקים הראשונים, ששני הדברים האלה הם משורש אחד, כמו כסף וכבס. אחירות. צלולה הייתה החבית, ואחרתם אותה, כמו שכתוב בפרשה האחרונה. אחרתם אותי להבאישני ביושב הארץ. צלולה הייתה החבית, ואחרתם אותה. דבר צלול, דבר זך, דבר שרואים דרכו, ואפשר דרכו לראות. דרכו אפשר לראות גבוה יותר. זה דבר טהור, זה דבר יפה. כל משהו אחור, אחרתם אותי. צלולה הייתה החבית, ואחרתם אותי. זה דבר מכוער. כל דבר שלא מגלה שום הערה, הערה מבפנים, הערה אמיתית, הערה מעומק, דבר שלא מגלה את זה, הוא הכיעור. כאן נמצא הכיעור. רחמנא יצילנו. מלך יוון בא לעקור את ציון. הוא בא לעקור את אותה תפיסת יופי. זה מה שהוא בא להציע. הוא בא להציע מערכת אחרת של יופי. זאת מערכת יופי שהיא מקבילה למערכת של כפירה. כך הוא כבש את העולם. זאת התרבות שלקחה את היופי האמיתי. יופי אמיתי נמצא. אצל יוסף משום שהוא עמד בניסיון. כאן נמצא היופי, בעמידה בניסיון. הגמרא בסוף פרק שלישי בסנהדרין. הגמרא מדברת שם על נתן דצוציתא, ורש"י מביא בשם הארוך. סוף פרק זה בורר. הגמרא מדברת שם על שלח לי לדזיב לי כבר בתיה. מי שפניו מאירים כמו משה רבינו, לדזיב לי כבר בתיה.
אז אותו נתן דצוציטה, זה רש"י מביא בשם הארוך, שהוא פעם עמד בניסיון קשה מאוד, התגבר, ומאז ואילך היה נר דלוק על ראשו. אור בקע ממנו. נתן דצוציטה. זהו האור האמיתי. כאן נמצא היופי האמיתי. לא היופי, זה היופי של הפיתוי, היופי של יפת אלוקים ליפת. היופי של העמידה בניסיון. היופי שמגלה את העומק שמתאם בין הדברים. והוא מחייב להפך, הוא מחייב למאוס בזה. לא ייתכן שבן אדם ימאס בדבר כל כך יפה אם אין לו יופי גבוה יותר, עמוק יותר. בן אדם לא יכול למאוס בדבר יפה. דבר יפה הוא יפה. וכל דבר יפה רוצים בו. צבי תפארת. צבי זה לשון רצון וצבי זה לשון יופי. תוספות וחולים, דף סמך, מביאים את זה גם כן בשם הארוך. כל מעשה בראשית לצוויונם נבראו. תוספות מבארים בשם הארוך. צוויונם זה הכוונה, במלוא יופיים הם נבראו. במלוא יופיים. והפירוש, פירוש המילה לצוויונם זה הכוונה, כמו הפסוק לצבי ולתפארת. לצבי תפארת כתוב בישעיה. זה לשון יופי ולשון רצון. זה לשון צבי. זה דבר שרצים אליו. דבר שרוצים בו. אם מישהו ממאס ביופי, אז זה רק, זאת אומרת, מיאוס אמיתי. זאת אומרת, הוא בוחר למאוס בו. בוחר באמת למאוס בו. פירוש הדבר שיש לו עומק אחר של יופי. יש לו רמה יותר גבוהה של יופי, יש לו תפיסה גבוהה יותר ביופי. יופי גבוה יותר. יופי כזה שכל הדבר הזה הוא מאוס, כקוף בפני אדם. כל מי שמתאווה לקוף, או לכל מה שדומה לו, אז אם הוא פעם אחת יראה צורת אדם, אז הוא יתרפא. אלו הם שני הדברים. שוב, אני לא רוצה להאריך יותר מדי, כן, אבל נסיים בזה. ועשית בגדי קודש לארון אחיך לכבוד ולתפארת. והרמב"ן מעריך אריכות עצומה לגלות את עניין התפארת. עניין התפארת שנמצא בבגדי הכהונה. אותה תפארת שנמצאת בבגדי הכהונה, זאת התפארת, היא תפארת ישראל. דמות יוקנו של זה מנצחת לפני אלכסנדר בבית מלחמתו פעמיים. זה שמעון הצדיק עצמו כראש תורה שבעל פה, ושמעון הצדיק כזה שמכלל יופי. התפארת כולה, כדי שתתגלה התפארת האמיתית, כדי שהיא תתגלה, אז כל אחד מבין, כמו שכדי שתתגלה האמונה האמיתית, התורה שבעל פה האמיתית, צריך להתגבר וליישב את כל מה שה... את כל מה שהכפירה מביאה, כל מה שהכפירה מקשה. כך כל מי שרוצה לגלות את היופי האמיתי צריך להתגבר, לעבור את היופי הזה שהוא כקוף בפני אדם. אחרי שהרמב"ן מעריך לבאר שכאן נמצאת התפארת, ועשית בגדי קודש לאהרון אחיך שמונה בגדים שהם כוללים את כל מערכות היופי כולם עד למערכת העליונה ביותר. ידוע בחנוכה, הרי כולם יודעים ששמונה זה מספר שהוא מעל הטבע. כאן נמצא הכבוד והתפארת האמיתיים. התפארת האמיתית נמצאת פה. זה הסיום של זה. כאן, זה מה שהרמב"ן מסיים. וכבר אמרו, אחרי כל מה שהוא מעריך בעניין התפארת, וכבר אמרו, דמות דיוקנו מנצח לפניי בבית מלחמתי. זה פירוש הדברים, כל מה שדיבר. ארץ ישראל נקראת ארץ צבי. בין כל יתר הדברים, אז הארץ הזאת היא הארץ שבה נמצא היופי האמיתי. תשעה נטלה ירושלים, ובהרבה פעמים, הרבה מקומות במערל כתוב, שירושלים זה התמצית של ארץ ישראל כולה. ירושלים מיוחדת, אבל כל מה שיש בירושלים, יש באופן כללי יותר בכל ארץ ישראל כולה. תשעה נטלה ירושלים ואחד כל העולם כולו. זאת ארץ צבי. שתי גלויות אנחנו גלינו ביוון, שתי גלויות. גלות אחת זה הכפירה, זה כל מערכת הדעת שמביאה לכפירה, רחמנא יצילנו. כל מערכת הדעת שהיא נעצרת אפילו בקושיות חזקות. נעצרת ולא תופסת את האדרבה. זאת גלות אחת. את הדבר הזה עשה שמעון הצדיק עצמו. אבל עוד גלות יש, עוד כיבוש יש בעולם. עוד כיבוש. יש כיבוש נוסף. הכיבוש הנוסף זה מה שדמות יוקנו של זה מנצחת לפניי בבית מלחמתי, בשמונת הבגדים של הכהן הגדול, באותם בגדים שהם לכבוד ולתפארת. זאת גלות מיוחדת של כל מה שיפה נתעוות, כל מה שיפה היום בעולם, כל מה שנוצץ, כל מה שקורץ, כל מה שקורה, כל מה שמושך. כל זה כל כולו דבר שההתגברות עליו, אז היא מגלה אפס קצה מהיופי האמיתי. גלויות גלים. זאת הגלות של הדעת. הדעת. משהו שהשתלט על כל מערכות הדעת של העולם. וזאת גלות, גלות כבדה, קשה מאוד. זאת גלות יוון וגלות אדום שהיא ממשיכה אותה. ההתגברות על יוון, מפורש עליו בפיוט שכולם אומרים. ההתגברות על יוון היא התחלה של ההתגברות על אדום. וכשתכין מטבח מצער המנבח, אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח. כבר התחלנו את את אותו שיר, כבר התחלנו. זהו השיר שבסופו של דבר גם את עשיו ינצח. אבל שתי גלויות גלים, שתי גלויות גלים, ושתי גלויות נוראות, שתי גלויות נוראות, של להשתחרר מהם, הדמות הענקית, אותה דמות שצריכים להסתכל עליה, אותה דמות שהיא הדמות של תורה שבעל פה, זה שמעון הצדיק עם שמונת בגדי הכהונה. הכהן בכהונו. הכהנים הגדולים הם אלה שניצחו את יוון. אלו שתי הגלויות הנוראות. אותה ארץ צבי, שהיא הארץ שמערכת התיאום בה היא מערכת יותר גבוהה. זהו הצבי האמיתי. הפכה להיות ארץ אויביה. ואף גם זאת ביותם בארץ אויביה. גם בזמן שליטת יוון. זה מה שרצינו לבאר. אנחנו עדיין בארץ אויביה. עמוק יותר. עמוק יותר. כל מחמדי התבואות. אבל כדי להגיע לאותם מחמדי שהם תבואות, אז צריך לפנות לאותם מחמדי שהם גנוזות. כל מחמדי התבואות וגנוזות. האור האמיתי, שהוא מוכן למי שמתייגע באמת בתורה שבעל פה, למי שמתייגע באמת להבין, באמת, שהקדוש ברוך הוא מאיר את עיניהם, כמו שכתוב באותו מדרש תנחומה, בפרשת נוח, מפורסם. אותו אור שהוא מוכן, שהוא גנוז לעמלי תורה שבעל פה באמת. למי שמתאמץ, מתעמל, יגע בכל כוחו לעמוד על עומק הדברים, על פנים הדברים. באמת יגע. הוא זוכה במשהו על ידי מחמדי הגנוזות. הוא זוכה במשהו למחמדי התבואות. משהו לתפוס מאותו יופי, מאותו יופי. רבי יוחנן אמר על עצמו שהוא היחידי שנשאר, לפי אותה דרגה, היחידי שנשאר מאותו יופי נפלא, אותו יופי נשגב של ירושלים. מחמדי התבואות וגנוזות. ואין לנו שיעור רק התורה הזאת. זה מה שרצינו לבאר.